שלום וברוכים הבאים למרד החליפים. בפרק הזה אני מארח את לואי חלבי. לואי הוא בן אדם שמנסה לדחוף את עצמו לקצה. הוא זכה באליפות ישראל בפיתוח גוף בגיל 15, 3 שנים אחרי שהתחיל להתאמן. בשיחה הוא סיפר על איך תאונת אופניים שהוא עבר בגיל 12 שינתה לו את החיים והליטה אותו למסלול הזה של הספורט. השיחה איתו מלאה בהשראה ומוטיבציה של בחור שחיפש דמות מקצועית שתדריך אותו, וכשלא מצא את הדמות הזאת בדליית אל קרמל המקום בו הוא גדל, הוא החליט להפוך לדמות כזו עבור רבים מצעירי הכפר. אז קבלו את המכונה הספרטנית שלנו, לואי חלבי. האזנה נעימה. הלו, היברוז אנד שיברוז, בוקר טוב, שלום. נמצא איתנו היום הבן אדם הכי קרוב למכונה שאני מכיר לפחות, מי שאוהב לכנות את עצמו הספרטני, הדמות הקרובה ביותר להרקולס הדרוזי, לואי, שלום, בוקר טוב.
בוקר מצוין חליפי, מה נשמע?
נהדר, נהדר. אז תהיתי קצת איך להתחיל את הדבר הזה, ולפי דעתי, הדרך הכי טובה להתחיל היא ממש בתאונה שעברת. ואז ננסה קצת להבין מי אתה ומה אתה עושה.
אוקיי, אז אני אתחיל. בגדול, לפני משהו כמו 12 שנים, עברתי תאונת דרכים מאוד מאוד רצינית על האופניים, ושם הבנתי מה זה ירידה ואז העלייה בחיים. הגעתי למצב ש... חצי שנה בבית חולים, בתור ילד קטן, זה היה לי מאוד מאוד קשה. חשבתי שאני פשוט, או שאני לא אצליח ללכת אחרי זה, או שפשוט לא יודע לאיפה לפנות אחרי זה.
מה היה בתאונה?
הייתי בירידה רצינית באופניים, ואז נכנסתי כזה לפנייה בלי שדה ראייה, ואז נכנסתי פנים מול פנים בטנדר.
וואו.
עפתי מעליו.
וואלה.
כן.
רציני.
אז, ואגב, מאז אני לא באמת מריח. כן, אז זה משהו חשוב. אז בקיצור, ישבתי חצי שנה בבית חולים, ובתור ילד סופר היפר-אקטיבי, זה היה לי מה זה קשה. ואמרתי לעצמי, ברגע שאני מחלים, אני חוזר להתאמן, לא משנה מה. ואז לא ידעתי מה זה סטריט וורקאוט, לא ידעתי מה התחום הזה שאני עושה היום. אז כשחלמתי מהפציעה והכל, באתי לאבא שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני חייב להתחיל להתאמן, לא משנה מה, אני נכנס עכשיו לחדר כושר. הוא אמר לי, לא משנה מה, אין מצב שאתה מרים משקולות. ואז אחרי ויכוח כזה, הוא אמר לי, כנס ליוטיוב, אתה בטוח תמצא תרגילים לעשות בבית. עכשיו, בן אדם בתקופה שלנו ייכנס ליוטיוב, יתחיל לעשות שכיבות צמיחה. אני לקחתי את זה לכיוון אחר לגמרי. נכנסתי ליוטיוב, בטעות נחשפתי לאחד הסרטונים של חניבל קינג, שהוא המייסד של התחום בכל העולם. ואז אמרתי לעצמי, אם יש לנו פשוט אשכרה חדר כושר בתוך הגוף, אז למה אנשים בכלל כאילו הולכים לחדר כושר? למה להרים משקולות? מפה לשם התחלתי לתעניין בכל מה שקשור לספרטנים, התחלתי לראות איך הם היו מתאמנים כאילו בסרטונים, כאילו לא באמת סרטונים, אלא יותר דמי סרטונים של איך היו חיים וכל הדברים האלה. ואז הבנתי שאני יותר קרוב לדברים, נגיד את זה ככה, שמכונות אמורים לעשות מאשר בני אדם. מפה לשם אבא שלי היה איתי בקטע הזה, כי הוא הבין שמדובר בתחום יחסית בסדר ויחסית טוב ובריא לגוף, כי זה נגד התנגדות של המשקל גוף. הוא לקח אותי לאולם בשם אולם ברלין בווינגט, עם מאמן שעד היום אני שומר עליו, שומר איתו על קשר, קוראים לו יורי. בתור ילד, בכיתה ו' התלהבתי על כל התחום הזה, פתאום אני מתאמן עם אנשים שרצו להיות באולימפיאדה, פתאום אני מוקף בסביבה כל כך חיובית, שרק רוצה פשוט לשבור את הגבולות של העולם הזה. ואז בתור ילד קטן הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, וגם מבחינה שכלית, ההתפתחות הייתה כל כך טובה, כי פתאום בתור ילד בכיתה ו' להסתכל על דברים כאלה ולהתחיל לבנות שאיפות, זה היה לי טיפה לא מובן מאליו.
זה בכלל לא מובן מאליו.
נכון.
אבל אני רוצה להתעכב איתך רגע על הנקודה הזאת שאתה מחבר סטריט וורקאוט לספרטני, כאילו נכון. יש קו ישיר ביניהם.
זה אחד משמעית יש קו ישיר, אני אגיד לך למה. הספרטנים, הם היו נחשבים הבן אדם הכי נחזור למילה שלנו הכי מכונה שיש בעולם הזה, וכחלק מהעובדה הזאת, זה כמה שהם היו עושים. כאילו, אם תחזור להיסטוריה המטורפת, אתה תראה שההיסטוריה עוצרת בתקופה של הספרטנים, שהם התחילו עם האימוני הכוח. אני לפני תקופה קראתי ספר בשם שערי האש, מאותה תקופה שמישהו ספרטני מספר את הסיפור הזה בכלל, הוא אשכרה מדבר על תרגילים שהיום אנחנו כאילו לוקחים אותם כמובן מאליו, ואני מדבר איתך על, על שנת 800 נראה לי לפני הספירה. אז כאילו זה התחיל שמה, חד משמעית.
אז נשארו לנו שיטות האימונים שלהם?
נשארו לנו שיטות האימונים שלהם, כמובן אנחנו פיתחנו אותם, אבל הם נתנו לנו את הדרך, חד משמעית.
אני מאוד אוהב את החיבור הזה שלך לספרטניות, כי יש בזה הרבה מאוד אלמנטים, אבל בראש ובראשונה זה הקול שלך. בקול שלך יש עוצמה כזאת, אתה מנסה קצת להכניס את זה לתבנית מסוימת, אבל רואים שכאילו אתה מנסה לשלוט בעוצמה המטורפת הזאת שאתה מביא, ואתה גם אומר את המילה מטורף הרבה פעמים. מה זה להיות מטורף?
זה נקודה חשובה, אני אגיד לך מה. אני, בתור בן אדם, אני רגיל לדברים מוגזמים. זה יכול להיות בכל דבר. גם אם אני עכשיו נכנס להמבורגריה, אני צריך לאכול המבורגר מוגזם, סבבה? עכשיו זה התחיל, הבסיס של זה, זה האימונים. התחלתי האימונים, נגיד את זה ככה, בקטע מטורף. עכשיו, כל הזמן רציתי להגזים. עכשיו, כשאתה מתרגל למשהו, גם לספרטניות, סתם דוגמה, אז זה הופך להיות באופי. פתאום התת מודע מתחיל לתת לך את המילים הנכונות, את הדרך להתנהג, את הדרך להתאמן. פתאום אמרתי לעצמי, אני רוצה להתאמן ביום שבת שעתיים. ואז אני מסתכל על השעה, אני אומר לעצמי, וואלה, תאמנת שעתיים, אבל הגוף שלך יכול להיות חצי שעה, אז למה לא שעתיים וחצי? אז בקיצור, זה הפך להיות לייפסטייל, מטורף, מוגזם, מכונה, זה דברים כאילו שאני משתמש בהם ביום יום, אבל זה מה שאני כאילו. אז זה חלק מהתת מודע ומה להיות אני.
אני מאוד אוהב את זה, כי מצד אחד אנחנו חושבים שאנחנו חיים בעולם שהנורמלי הוא כאילו לא, כזה רגיל, הכל טוב, הוא לא מטורף. אבל נכון. מבחינתי, נולדנו לתוך הגוף הזה, עם התודעה הזאת, ואנחנו אמורים כאילו להבין מה קורה שם, אבל זה מטורף. זה פשוט מטורף. זה מטורף גם כשאתה מביא את עצמי, אני אגיד לך גם למה זה מטורף ולמה, כי הכנתי את עצמי לרעיון הזה ושמעתי את דיוויד גוגינס, שזה דמות שהיא מאוד משפיעה עליך גם.
נכון.
והוא אמר משהו מאוד מעניין. הוא אמר שהיה לו איזו מלחמה פנימית כזאת של הצד, הוא קורא לזה הכלבה הפנימית שלך. שהיא מחפשת רק שיהיה לה נוח, לא לצאת מאזורי הנוחות, והוא הגיע למצב שהוא נהיה שמן, לא יוצלח, הוא עבד לפי דעתי בהדברה או משהו, והיה לו איזה כן. יום כזה כמו התאונה שלך, אז היום שלו היה יום עם מלא, מלא ג'וקים וחולדות שהוא היה צריך לחסל, נכון, ואז הוא אמר, כאילו אני הפכתי להיות הבן אדם הזה, אני כאילו הייתי מאשים את כל העולם, ואף פעם לא לקחתי אחריות על עצמי, והוא אמר את זה, הוא תיאר את זה יפה, הוא אמר, ככל שלגוף שלי נהיה יותר נוח, למוח שלי לא היה נוח, ואז פתאום כזה זה התהפך.
יש לי הרבה מה להגיד על זה דרך אגב.
יאללה, שוט.
קודם כל נתחיל מהעובדה שבזמן שאמרת את זה, שמעתי את זה בקול שלו. אז כאילו שתבין עד כמה שהבן אדם פשוט משפיע עליי בקטע מטורף. עכשיו, דיוויד גגינס, נחשפתי אליו, אני חושב, בכיתה ח', שזה אחרי שנתיים מהתחילת הדרך, ולא נחשפתי בצורה מטורפת. חזרנו למילה מטורף, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהחיים.
אנחנו מטורפים כך, תתפרע על זה, זה בסדר.
נחשפתי אליו בכיתה ח', אני חושב, ואז באמת לא ייחסתי לזה כאילו חשיבות רצינית, כי פשוט אמרתי אז, אוקיי, זה עוד השראה. אבל לפחות הבן אדם נתן לי משהו מאוד מאוד רציני, שלפי דעתי זה גרם לי להיות מי שאני היום חד משמעית. מה שהוא נתן זה דבר כזה. ראיתי את הדרך שלו בגיל מאוד מאוד צעיר, איך שהוא מתחיל להתפתח, והבנתי שיש לנו משהו במשותף. שני אנשים שרוצים לשנות את העולם חד משמעית. עכשיו, תחשוב על זה, שאומנם כאילו התאמנתי בווינגייט תקופה, לא תקופה ארוכה, ובניתי את עצמי בעזרת מאמן. אבל בתכלס, מבחינת ה-workout struggles או ה-life struggles, לא היה לי באמת מאמן. כמו נגיד במסגרת אחרת, או כמו בסתם דוגמה כדורגל, שיש להם איגוד, הם צריכים כאילו להיות באמת חדים על כל נקודה, אם זה מכל הבחינות האפשריות. הכל הייתי צריך לבנות לבד. עכשיו, מה שאני עושה היום, זה לבנות לאנשים את הדרך שלהם בכל מה שקשור לסטריט וורקאוט, ובמקרים מסוימים גם אני עוזר להם גם מבחינה אחרת, לא רק בסטריט, גם בחיים. אז הבנתי שאני לא רוצה שאנשים יעברו את הדרך שאני עברתי, שהיא הייתה מאוד מאוד קשה, כאילו לבנות את עצמך, אתה לא יודע איך, אבל אתה חייב להמשיך לבנות את עצמך, גם אם אין לך כיוון, אתה ממשיך לעבוד, 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 עד שתמצא כיוון, וזה הכל לבד. זה דורש כאילו להיות על 1001 דברים, גם מבחינת יצירתיות אתה צריך לעשות הכל, גם מבחינת פרסום אתה צריך לעשות הכל, גם מבחינת לבנות את עצמך אתה צריך לעשות הכל, ואין לך את המאמן הזה. אז כאילו מה שאני עושה היום זה נטו, 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 על כאילו על בסיס העובדה שאני לא רוצה שאנשים שמי שאני מאמן אותם לדוגמה, יבנו את עצמם בלי מאמן. אז כאילו זה מתחיל מפה, שאני רוצה לשנות את העולם דרך העובדה הזאת.
להוביל אנשים למקום כזה, כי זה, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, אני הייתי המדריך של עצמי.
חד משמעית.
ואז אני רוצה לפתוח את הדרך הזאת לעוד אנשים, שגם, שהם יקבלו קצת מהניסיון שלי כזה, שאני אוביל אותם. למה זה חשוב הדמות הזאת של המדריך תכלס?
מאיזה בחינה?
מבחינה של למה זה חשוב לך לעשות את זה, למה אתה רוצה להעביר את זה הלאה.
אני אגיד לך מה, יש משפט שאני באמת מאמין בו ממש מכל הלב. התלמיד הכי טוב שלך הוא המורה הכי טוב שיהיה לך. כלומר, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו מפספסים נקודה אחת, שזה אפשר ללמוד מכל בן אדם, גם משיחה מאוד מאוד פשוטה. יש לי ילדים, בוא נגיד במתחם שאני מאמין אותם, שהם פשוט לפעמים זורקים הערות, ודרך ההערות האלה אני מגיע למצב שאני באמת לומד ממה שהם אומרים. ואנשים אחרים לא מסתכלים על זה בצורה הזאת, הם אומרים, ילד, אוקיי, אז מה הוא מבין? אבל זה לא עובד ככה. אני בתור בן אדם שהיה לי ניסיון בסטריט וורקאוט של 12 שנים עוד מעט, כשאני נכנס למתחם, אנשים כאילו, אני כאילו מסתכל עליהם, כאילו שהם גם המאמנים שלי, אתה מבין מה אני אומר? כאילו זה לא רק להיות מאמן ומדריך, זה גם באמת לפתח את עצמך דרך המתאמנים שלך ולפתח אותם בחזרה. אז בגלל זה הפך להיות מבחינתי לייפסטייל כל כך טוב וכל כך כאילו מדהים, שאתה באמת הולך למתחם, אתה מאמן אנשים, מראה להם את מה שאתה יודע, אבל מצד שני אתה גם כאילו לומד מהם, שזה לפי דעתי משהו מדהים.
בכל...
אז זה החיים שלי, כאילו מסתובבים על הרקע, על הדברים האלה.
מכל מלמדי החכמתי נראיתי,
משהו כזה,
כן. ככה קוראים לזה. אז אני באמת לא הצגתי אותך כמו שצריך בכוונה, רציתי קצת להביא, כי אמרת לי שבאת מאיזשהו אימון קיקבוקסינג ואתה בא חם כזה, אז אמרתי לך קצת...
כן, נתחמם.
אז לא אמרנו שאתה בן 23, מדליית אל קרמל, באופן גם יחסית, אותי זה הפתיע שלמדת פה בדליה כל הזמן, הייתי בטוח שלמדת בחיפה או באיזשהו מקום אחר, אתה גם אלוף ישראל, לא אמרת את זה, אבל בגיל 12 היה לך תאונה, אמרת, אני מגיל מאוד קטן מציב לעצמי יעדים מטורפים ואז אני רץ אליהם בספרינט.
נכון.
ושני דברים יש על זה שרציתי להגיד. א', מה התגובה של הסביבה שלך לשינוי הזה שאתה עושה? וב', בוא ספר לנו קצת מה ההישגים שלך, מה זה ההישגים המטורפים, היעדים המטורפים שרצית להשיג אותם?
אז בגדול בוא נתחיל עם התגובה של הסביבה והכל. קודם כל, מגיל מאוד מאוד צעיר, יש לי סביבה שכולם למדו, כולם עשו תארים, כולם זה. יש לי אחות שהיא מהנדסת סביבה, יש לי אחות שהיא מורה לאנגלית, ויש לי אח מהנדס תוכנה. עכשיו, מה שיפה בתמיכה ובערכים שגדלתי עליהם, שאני לא חייב כלום לעולם הזה. מה זה אומר? כלומר, אני לא צריך עכשיו ללכת ללמוד, לעשות תואר, כי זה נהוג לעשות תואר. זה לא עובד ככה במשפחה שלי לפחות. אתה צריך להיות הכי טוב במה שאתה עושה. אתה צריך להיות באמת הכי טוב חד משמעית. כלומר, בגיל מאוד מאוד צעיר, אבא שלי היה תמיד אומר לאחים שלי, אין מצב שאתם לא חוזרים הביתה עם ציון של 100. לי הוא היה אומר שגם אם משהו לא יסתדר לך הכי טוב, כמובן, בתנאי שאתה עושה את המקסימום, אבל את המקסימום, וזה לא יסתדר לך בצורה הכי טובה, אתה צריך לפצות על זה לפחות בספורט. אז כאילו כל הזמן היה לנו את האיזון הזה, שוואלה אם זה לא יסתדר לך פה, ואני לא מדבר על פלן בי, אז אתה חייב לתת את המקסימום. אבל כל עוד זה לא יסתדר לך פה, אז וואלה, אתה חייב לתת בראש במשהו אחר. אז לפי דעתי זאת הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי זה הובלתי לעובדה הזאת שאני לא צריך עכשיו לחזור מהבית ספר עם מנטליות שחוקה לגמרי, כי וואלה לא היה לי ציון טוב, ואז בספורט הייתי גרוע בצהריים, כי וואלה בבית ספר לא הייתי טוב באותו בוקר, אתה מבין? כאילו זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אז התמיכה הייתה פשוט מדהימה, כאילו כולם תמכו באמת בקטע מטורף, גם אם זה אומר מבחינת נסיעות, גם אם זה אומר מבחינת הכל, והם פשוט כאילו נתנו לי את התקווה תמיד, כלומר, אמרתי שלא היה לי מאמן לפחות בכמה שנים האחרונות שתאמנתי ובהתחילת הדרך, אבל לפחות הייתה לי תמיכה באמת באמת מדהימה, אפילו שהם לא מבינים מה אני עושה. הם פשוט דחפו, שזה משהו לפי דעתי מדהים, וזה דבר ראשון.
אוקיי, ואז ההישגים, אז...
אז מבחינת ההישגים, את האמת, אני תמיד מנסה... כאילו, הרבה אנשים יגידו לך שאל תסתכל על הסביבה, תהיה התחרות הכי מטורפת עם עצמך. אני מסכים עם זה 90%, לא 100%. ה-10% שנשארו, אומרים לי זה להסתכל על הסביבה, לבחון אותה, להבין כמה אני יותר מסוגל להגיע ליותר. מה זה אומר? אני באמת לא מאמין במשפט שאומר שהשמיים הם הגבול, כי אני רוצה להיות מישהו שמנפץ את הגבול של השמיים. כלומר, יש עכשיו סי גינס בדגל. שאני נתלה ככה על עמוד ומיישר את הרגליים. השיא הוא 1:05. אני, המטרה שלי, המטרה הראשונה זה להגיע למצב שאני ממש שובר את השיא הזה, ואני לא מדבר איתך על 1:06, שזה עוד שנייה. מדבר איתך על ממש יותר. אז למה אני אספר לך את זה? קודם כל, זה אחד ההישגים שלי. דבר שני, אני הגעתי למסקנה שכל פעם ששאפתי למשהו באמת מטורף וכזה, נקרא לזה במילה כזאת, משהו פסיכופתי לגמרי, תמיד הייתי מגיע למצב שבלי להרגיש, אפילו באמת בלי להרגיש, בלי להתכוון לעשות את זה, אני הולך לישון בלילה ואני כל הזמן חושב על זה, כל הזמן חושב על זה, כל הזמן חושב על זה, ואז בלי לשים לב, בלי להתכנן, אני הולך לאימונים ופתאום אני מתאמן על זה ככה מתוך אינסטינקט. אז כאילו, באמת זה הפך להיות כזה סוג של שגרה, שאם אני מציב לעצמי יעדים, זה באמת קורה באיזשהו שלב, כי אני באמת עובד קשה על זה.
אני חושב... כאילו, אם אני מבין אותך נכון, אתה לא יכול למשך 12 שנים להתאמן ככה בסבב. אתה חייב שיהיה לך הישגים, ואז אתה מגיע אליהם, ואז אתה אומר, אוקיי, השתפרתי, אז כאילו אני חייב לדחוף את זה עוד קצת.
נכון מאוד, משהו בסגנון, ואני אגיד לך גם עוד דוגמה. נגיד, ראיתי אנשים, היינו בסוג של מפגש סטריט וורקאוט לפני 8 חודשים, ראיתי אנשים שעושים דגל והם עשו את זה בצורה די טובה, ואז אמרתי לעצמי, וואלה, חכה, אז זה התרגיל שלך, זה כולם מכירים אותך בישראל בתור הדגל הכי טוב בישראל. אז למה שלא תעלה רמה קצת? כי אנשים כבר עושים דגל. אז על זה אני מתכוון בלהסתכל על האנשים בסביבה. אז מה שעשיתי לפני משהו כמו שבועיים, זה לעשות דגל עם 5 קילו בין הרגליים. שזה כבר כאילו, באמת, מבחינתי לנפץ את הגבולות של השמיים.
דגל זה כאילו...
זה לא עוצר פה.
דגל אתה תופס איזשהו עמוד עם שתי הידיים, ואז אתה נתלה כאילו אתה דגל שמתנסס ברוח.
עם 5 קילו.
עם 5 קילו, וואו.
כן. אז מבחינתי זה פשוט לא עוצר. כאילו יש אנשים שמתגאים לך בדברים, שממש מתגאים בדברים מסוימים. אני כאילו מתגאה תקופתית, כי תמיד צריך להרים את הרף.
יפה. תבין? שזה מוביל אותי לזה שיש לך רגעים שאתם נשבר?
את האמת, נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד חשובה. יש לי רגעים שאני עומד להישבר, אבל זה אף פעם לא נשבר. יש לי, כשהייתי בצבא, הייתי בגולני בגדוד 12, והיה לי רגע שבאמת היה לי קשה בבוחן מסלול. כולם יודעים בטח מה זה בוחן מסלול. היה לי קטע כזה שלא הייתי טוב ברצות, אבל הייתי באמת מפלצת בכל מה שקשור לכוח. עכשיו, הייתי צריך להיכנס למנטליות כזאת, שאין מצב שאתה לא עובר את הבוחן מסלול, ואני אגיד לך משהו מצחיק. לא פחדתי מהעובדה שלא אעבור ולא יודע מה יעשו לי, פחדתי מהעובדה שמה אני ארגיש בלילה כשאני יודע שלא עברתי. באמת, כאילו, כי אני לוקח את זה בצורה מאוד 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 קשה. יום למחרת אני לא אצליח להתאמן, אני לא מגזים אפילו. ואז באמת פחדתי מהעניין הזה בקטע מטורף. לא ידעתי מה לעשות, אמרתי לעצמי, עכשיו כולם הולכים לישון, יום, מחר יש לך בוחן מסלול, אתה הולך לבנות, לא יודע, סיפור. אתה הולך להכניס את עצמך להזיות, אין לך מושג איך, אבל אתה עובר מחר. אז ישבתי כל הלילה, ניסיתי לבנות מנטליות, ניסיתי לבנות סיפור, משהו בראש, שבאמת ייתן לי את החלק הזה שחסר לי, את החלק האחרון בפאזל, שבאמת ידחוף אותי כמו שצריך בזה, בבוחן מסלול. ואז באמת בניתי את זה, ממש ישבתי איזה 3 שעות וחצי, אני זוכר, וזה גם חוסר שינה, ועל הבוקר יש לי בוחן מסלול, אבל לא עניינתי, עניינתי שאני הולך לשבור את המסלול הזה, והוא לא הולך לשבור אותי בחזרה. אז מה שעשיתי זה דבר כזה, שמתי לעצמי יעד שאני לא הולך באמת לעבור את המסלול, אני הולך להתעלף. זה יש הבדל ענק. לא חשבתי על זה שאני הולך לעבור את המסלול, חשבתי על העובדה שלא היה, היעד הסופי שלך זה להתעלף, אתה הולך להתעלף, באת היום להתעלף. אז בקיצור, ממשהו כמו, אני לא זוכר את השיאים, את הזמנים של הבוחן מסלול, אבל אני זוכר שהורדתי משהו כמו 1:20, שזה מטורף.
וואו.
ולא באמת התעלפתי, אז זה גם הראה לי מה הגוף מסוגל, אבל אני זוכר שבאותו רגע הגעתי למצב שפשוט נשכתי את הרצועה של הנשק והתחלתי כאילו לשוח אותה בכוח עד כדי כך שהשיניים כאבו מרוב שהיה לי כאילו קשה. אז זה משהו שמאז מלווה אותי ממש בקטע מטורף, כי כל פעם שאני עומד להישבר אני מזכיר לעצמי שלא באת לעשות את האימון, באת להתעלף, ואני אף פעם לא מתעלף. אז זה עוד פעם מחזיר אותי לאיפה שהגוף שלי היא באמת מסוגל. זה מעניין. אז אני אף פעם לא נשבר.
זה מרתק, אבל זה גם מרתק. אתה אומר שזה, כמו שאומרים ב-Navy Seals, בארצות הברית, שזה start with the mind, the body will follow.
נכון.
והחיבור הזה בין הגוף והנפש, לפי דעתי, אני בדור קצת לפניך קצת, אז מה זה קצת? יש בינינו זמן. ואני חושב שהמעבר הכי גדול מהדמות של הספורטאי, לפחות בבאדי בילדרס, זה שזה עבר להיות לפחות אצלנו בשכונה, כן? אני לא יודע מה... מדמות של טמבל כזה שסתם סוחב ברזלים, לסוג של מדען חנון, אתה גם... נגיד, אתה דוגמה טובה לזה, כי אתה, יש לך ציורים של ספרטנים, ואתה מדבר נכון. על דיוניסוס בזמן אימון, ואתה מדליק אותי עם פוסידון וכל מיני נפטון, אז שלא לדבר על המדע והתזונה, ואתה מתחיל להסביר את הפיזיקה של כל מיני דברים, זה, אתה חושב שאני צודק? יש מעבר כזה יותר...
אני מאוד מסכים.
למתאמן שהוא מדען כזה, בשוקלים כן. כל מיני דברים. זה...
אני מאוד מסכים ואני אגיד לך מה, הבעיה אצלנו שאנשים לוקחים את הדברים בצורה ממוצעת. ולפי דעתי זה משעמם. לא משנה עד כמה שאני מאמן טוב, בסוף זה משעמם. עכשיו, אם אני לא לוקח אתכם, יותר נכון, צעד אחד קדימה, אז זה באמת ישעמם. אני צריך להגיע למצב שאתם באמת נכנסים למתחם, אתם באמת מרגישים שחזרתם לאותה תקופה של ספרטה. אז זה גם חלק מהדמות שבאמת הפכתי להיות. כאילו כל הצעקות האלה, כל הדברים, אני עושה את זה בצורה באמת מחושבת. לא סתם עכשיו לצעוק, יאללה, אנרגיות, זה לא עובד כך. זה גם חלק מכל מה שקשור לציורים. מי שנכנס למתחם שלי רואה שבאמת כאילו מזכיר תמיד ולדיס. כאילו, כלומר, באמת ימים מאותה תקופה. ולא סתם עשיתי את זה. אני באמת רציתי שאנשים שיכנסו לשם יהפכו להיות אנשים אחרים.
אז כאילו אתה בונה לעצמך את הדמות הספרטנית הזאת, שהיא כאילו עוד... כי זו שאלה מעניינת. אני נגיד ביני לבין עצמי, תוהה לשנות את השם שלי, לדרוויש, ליצור את ה... כי זו דמות שהיא יותר מתאימה לי לפודקאסט לדעתי, של להיות כזה שאלת תם. אני דרוויש, אני תמים, אני זה.
כן.
אבל האהבה למיתולוגיה היוונית התחילה מספרטה דווקא?
התחילה מספרטה, כן, והתחילה מהעובדה שהייתי בפגיעה סטריט וורקאוט, ואז כאילו אני נחשב מבחינת מסה בגוף הכי גדול בסטריט וורקאוט בארץ, ולפעמים זה מגביל אותי דרך אגב, כי כל המתאמני הסטריט וורקאוט זה עד 85 קילו גג, עכשיו אני 92, שזה יותר 7 קילו. ואז פתאום אני נכנס למפגיעה סטריט וורקאוט 2014 בנתניה, ואז פתאום הם רואים כזה בחור גדול עם זקן כזה, ואז פתאום כשאני עולה על המקבילים או על המתח, הם מתחילים לצעוק לי ליונידס או דה ספרטן. אז קיצור, חזרנו הביתה וכל החברים שלי כאילו שמעו בסרטונים, לא מפסיקים לקרוא לי ספרטן וזה. ואז כאילו בן אדם רגיל יעשה את זה, יגיד לעצמו, וואלה, יודע מה אני, זהו, הכינוי שלי זה ספרטן. אבל מה שאני עשיתי זה באמת לקחתי את זה כדרך חיים. נכנסתי, ראיתי, התעניינתי במה הספרטנים באמת עושים, מה הם היו עושים, איך המנטליות שלהם עובדת, ואז זה פשוט שינה לי הכל, כאילו ברגע שאתה נכנס עמוק לתוך משהו, יהיה לך באמת 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 שינוי כלשהו, יש מצב שתרגיש את זה, יש מצב שפחות, אבל זה יכול לשנות אותך על הצד הטוב ביותר.
אבל מצד שני אני גם שומע משהו אחר. א', אתה צריך להתחבר לגאווה מאוד על ההישגים שלך עם עצמך.
נכון.
מצד שני, הסביבה היא לא תמיד אוהבת כשאתה מציב למראה. כשאתה בא לשבור שיאים, אז אתה אומר, אני מציב לעצמי יעדים מטורפים, ואנשים לא אוהבים את זה. אתה יכול להסביר לי מה אנשים לא אוהבים בזה שאתה מציב לעצמך יעדים מטורפים?
שמע, יש אנשים שיותר מדי מתמקדים בסביבה. כאילו, מקודם אמרתי שלהתמקד בסביבה זה טוב, כאילו, תלוי באיזה קטגוריה. כשאתה מתמקד בסביבה כדי להתפתח, אז סבבה. אבל כשאתה מתמקד בסביבה כי אין לך מה לעשות עם החיים שלך, סליחה על המילה, אז לפי דעתי זה לא בריא. כי בסופו של דבר אתה הולך לחנך אנשים באיזשהו שלב, אם זה הילדים שלך, אם זה הנכדים שלך בעתיד, ואתה לא רוצה שהם גם יהיו כאלה. כי זה יהיה פשוט, עוד פעם, סליחה על המילה, כאילו שהם חיים אומללים לגמרי. כאילו, תחשוב על זה שהיום 90%, לא, בואו לא נגזים, אבל הרבה הרבה אנשים, פשוט כל הזמן פשוט עיניהם לצד. ואז אתה מבין שהם יכלו לעשות משהו מטורף עם החיים שלהם, או שהם כן עושים, אבל תאמין לי שהם לא יעשו את זה על הצד הטוב ביותר, כי הם עולם ממוקדים באנשים אחרים. עכשיו, איך זה משפיע עליי? זה לא משפיע עליי. אבל, כאילו אני, בסופו של דבר, בתור בן אדם שבאמת רוצה לשנות את העולם, ואני יודע שאני אעשה את זה, אני גם רוצה לשנות את החלק הקטן הזה, כי זה לא באמת חלק קטן. אני אגיד לך למה. סתם דוגמה, קח את העניין של הסטרואידים. אנשים שבוא נגיד אומרים שאני על סטרואידים, כנראה שהם באמת לא מאמינים בעובדה שבן אדם יכול להתפתח בצורה טבעית. עכשיו, אם הם כאלה פרופסורים של ספורט או משהו, סליחה על הציניות, אז בסופו של דבר זה יכול להיות בני דודים שלהם. סתם דוגמה, שהם ממש צעירים, הם ישאלו אותם על ספורט, הם יגידו להם, וואלה, תקשיבו, אין מצב שתתפתחו טבעי, תיקח משהו. אז אתה מבין, זה בסוף להרוס את זה בסוף הופך להיות כאילו גישה להרוס את הגיל הצעיר. והם לא מרגישים את זה, הם לא עושים את זה דווקא, אבל זה מה שקורה. ולפי דעתי אני אגיד לך, אשכרה, בעיניי אנשים, סתם דוגמה, בגלל שפתחנו את הקטגוריה של הסטרואידים, בעיניי אנשים שלוקחים חומרים ודברים כאלה, זה קיצורי דרך, זה אופי, אתה מבין? אז כאילו...
אני חושב שזה גם בדיוק זה, זה הכל לבינוניות, שאנשים שבמקום לדחוף את עצמם לקצה, הם כאילו מצדיקים את זה, לא אי אפשר להגיע לזה, אלא אם אתה עושה סטרואידים. אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור, אתה סיפרת לי את הסיפור של התאונה שלך, אז אני אספר לך סיפור של איך אני הגעתי אליך בכלל. לפני תקופה, הופיע לי טינטון באוזן. טינטון זה צליל כזה בתוך המוח, 24/7, כמו הזקה בתוך הראש. וכאילו הלכתי לרופא, רפואה קונבנציונלית כזה, אמרו לי, לך למעבדת שמיעה, הלכתי למעבדת שמיעה, אמרו לי, זיהו את התדר של הדבר הזה, ואמרו לי, תחיה עם זה, אין מה לעשות עם זה. כאילו, הכי טוב שאתה יכול להשיג זה כדורים נגד דיכאון או משהו כדי שתצליח להירדם. ולמזלי, בדיוק איך שיצאתי מהמעבדה, בדיוק חבר התקשר אליי, אז דיברתי איתו, והוא אמר לי, שמע, לך לדיקור סיני, כי אם אני זוכר נכון, זה קשור, בן אדם שאני סומך עליו, והוא לא כזה מוכר שמן נחשים, נקרא לזה ככה, אז הוא אמר לי, לך תעשה דיקור סיני, כי לפי הרפואה הסינית זה קשור לכבד ולכיס המרה. אמרתי, טוב, גם ככה אין לי מה להפסיד, אני אלך, לעשה דיקור סיני. אז הלכתי על הדיקור סיני, כשהייתי שם, פעם ראשונה שאני עושה דיקור סיני, כאילו אתה מתחיל לבדוק אם הוא הבן אדם נכון לעשות את זה, אם זה לא, זה, ואז תוך כדי שהוא עשה, לא הרגשתי שהיה איזשהו שינוי, וכזה קצת התבאסתי. ואז הגעתי הביתה ושמתי לב שהיה שינוי. הצליל לא נעלם, זה הפך להיות מפיפ כזה צליל חד לאיזה טלוויזיה כזאת, רעש סטטי. אז כזה המשכתי לחפש בזה, הגעתי למישהי בשם יונה ליאור, הנה אני עושה את הפרסומת הראשונה לפודקאסט, אבל היא באמת משנת חיים. אז יונה ליאור עושה מה שנקרא ארדיאולוגיה. היא מצלמת לך את האישון של העין, שמה את זה על מסך טלוויזיה, ואז היא מתחילה להסביר לך מי אתה. הלכתי שם עם אשתי, זה היה מפגש משנה חיים בטוח, אבל זה כאילו היה מאוד מוזר, כי כשהיא דיברה אליי, אז אשתי אמרה, נכון, אתה כזה, אתה כזה, היא כאילו מהעין יודעת, מכירה אותך גוף ונפש, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, איפה כואב לך, מה לא כואב לך, ברמה שזה מאוד מאוד מוזר. אבל היא אמרה לי, הכאבים מהגב שלך, ואני התלוננתי מכאבי גב מאז שאני זוכר את עצמי, והכאבי שרירים ולא יודע מה. ואני כאילו בן אדם שהייתי מתאמן הרבה, אבל אף פעם לא הייתי יורד במשקל, אבל כל הזמן שמרתי על כושר, וכל הזמן גם ניסיתי להבין מה מתאים לגוף שלי, ולא כל כך הצלחתי לפענח את זה, כי הייתי עסוק בחיים עצמם בין היתר. אז לא משנה, בכל מקרה, אז היא הביאה לי תפריט. היא אמרה לי, אתה צריך ללכת לפי התפריט הזה. וכשקיבלתי את התפריט הזה, זה היה תפריט מאוד קשה, מאוד עזוי. כל אוכל שהולך בראש פחות או יותר אסור לי לאכול אותו, שום דבר מעובד, אפס סוכר, אפס פירות, אפס אגוזים, כאילו דברים מאוד ספציפיים ובשעות מסוימות, בסדר מאוד מסוים, אני לוקח לי איזה 3-4 שעות ביום לדאוג לאוכל שלי, אבל הקטע הזוי שאני, פתאום יש לי מלא אנרגיה בגוף שלי, זה הסיבה גם שהתחלתי להגיע, אמרתי, וואלה, זה בחור שאני רוצה להתחבר אליו, אני רוצה לקחת את הגוף שלי לקצה, והוא מורה טוב לדבר הזה, כי אני רואה אותך, אתה פשוט, גם אי אפשר לזייף מולך, של הנה, אני קשה לי, אני לא זה, כי אתה יודע שזה...
כן, זה לפי הפרצוף,
תזהר. לא, זה פשוט, כי אתה יכול לעבוד על אנשים, אתה לא יכול לעבוד על עצמך, ואתה יודע מה אתה, זה כאילו, זה כמו שאני אומר לאשתי לפעמים, זה לא מקום נוח להיות בתוך הראש שלי, וזה טוב שזה ככה. נוח יהיה לנו אחר כך לנוח.
כן.
אז long story short, אז 6 חודשים אחרי זה, הייתי בהתחלה שבור, לא ידעתי איך להתמודד עם התפריט, ואז היה לי איזה רגע כזה, אמרתי לעצמי, כי כתבתי לה מייל מאוד כועס, מה, כאילו, מה זה התפריט הזה, ואיך אני יכול לחיות עם הדבר הזה, אני בן אדם עובד, אני חי, איך אני יכול כאילו לעמוד בזה? ואז היא אמרה לי, תדע, אתה תהיה בריא, הגוף שלך יהיה בריא, העסק שלך יהיה בריא, כולם סביבך יהיו בריאים, אם אתה תדע קודם כל לעצמך. וזה, עם כמה שזה כביכול מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו בכלל, אנחנו חיים את החיים שלנו בשביל לרצות כל מיני אנשים תמיד זה, ואז באמת אמרתי לעצמי, עזוב אותך שטויות, לך עם התפריט הזה. אז כשהתחלתי ללכת ממש by the book, דבר ראשון שאתה שם לב אליו, זה כמה זבל אנחנו מכניסים לגוף שלנו, מתוך מחשבה, לא, זה סתם נשנוש, יאללה, עכשיו שותים קפה, אז לוקחים בפלה, לוקחים זה. אז זה דבר ראשון. והדבר השני, זה עד כמה יש השפעה למה שאנחנו מכניסים לגוף, לגוף שלנו. זה פשוט מטורף, איך השינוי הזה. פתאום הטינטון גם נעלם, כאבים נעלמו, אני חיים מבסוט, ויש לי הרבה זמן, וגם העסק שלי התחיל לעבוד יותר טוב, כי פתאום, אתה יודע, יש אוויר. אבל עם כמה שהשינוי הזה טוב, זה לא מנע מנגיד, אמא שלי ואחותי עשו לי אשכרה אינטרוונשן. כזה אחותי התקשרה אליי, אמרה לי, אני אצל אמא, בוא שב, אנחנו רוצים לדבר. עכשיו, אני בעסק משפחתי, אז אנחנו עובדים ביחד. אז הם ישבו כזה ואמרו לי, תקשיב, אנחנו חייבים לדבר איתך. לא מתאים לנו התפריט שלך. אמרתי, אז כאילו הם עשו את השיחה, זה היה כזה שיחה של אתה משוגע ואתה כל הזמן עושה דברים לא מקובלים ואתה כזה לא רוצה ללכת לפי הזה, וואלה, לא מתאים לה. אז אמרתי להם, שנייה, תנו לי לסכם. לא נוח לכם מה שאני מבחירתי החופשית מכניס לגוף שלי. אז הם אמרו שכן. וזה הסביבה הכי קרובה שלנו. אז קל וחומר, כשאתה בן אדם כמוך, שמנסה כל הזמן להראות לאנשים, אל תהיו עצלנים, זה, אל תתנו לעצמכם תירוצים למה לא לעשות את זה, ופשוט תעשו את זה.
נכון. אז כן, אני אגיד לך מה העניין, שהרבה בתקופה שלנו ספציפית, הרבה בתקופה שלנו, כאילו, הרבה אנשים, מגיעים למצב שעושים הכל בהקשר הזה בצורה עקיפה. קח דוגמה בתקופת הקורונה עם החיסונים, כולם היו מפוחדים רצח על מהחיסונים. אבל בוא נחזור שנייה לכמה קטגוריות במדינת ישראל. נתחיל מהעובדה שיש לך מלא אנשים שפשוט, כמו שאמרתי, סתם דוגמה, הם רוצים להתאמן, אז אוקיי, נתחיל בסטרואידים וזה פשוט לא ייגמר שם בחיים. עם כל מה שקשור לעוף, נגיד תעשיית העוף בישראל, סתם דוגמה, היא לא הכי נקייה, סבבה? אז כל מיני דברים כאלה, אתה מבין? אז זה מגיע למצב שאנשים כאילו מפוחדים מדברים מסוימים, אבל בינתיים הם פשוט נמצאים באורך חיים הכי גרוע שיש בחיים. אז בן אדם צריך פשוט מבחינתי לרשום על נייר או משהו, כאילו לסכם הכל, לראות מה הוא עושה לו נכון, ואז הוא יבין שיש איזון בחיים שהוא צריך לעמוד בו. כן, וקיצור הדרך זה לא כיף, כי אם הם יקצרו את הדרך עכשיו, אז כנראה שהם גם ירצו לעשות את זה מחר או מחרתיים, וזה מתחיל בדברים קטנים, אחרי זה זה הופך להיות דברים גדולים.
ואני אגיד לך יותר מזה, נגיד כשאני מנסה לקצר דרך בתפריט שלי, בוא אני ארמה קצת, אז אני מגלה שני דברים, א', שזה הרגל שהוא פתח להרבה מאוד, כאילו אם אני מרמה קצת אז אני מרמה הרבה, אני לא יכול לשלוט בזה, וב' שזה אף פעם לא מספק, אז זה כאילו לא מספק, אז כאילו אתה מנסה עוד להגביר את זה, וזה אף פעם לא יספק אותך הקטע הזה של יאללה, אני אוכל שוקולד אחד, וזהו, סגרתי את הסיפור, ושוקולד אחד נגמר מהר. וזה הרבה יותר מספק מבחינתי, דווקא לדחוף את עצמך למקומות שהגוף שלך כבר אומר לך, שמה, אני לא יכול, ואתה אומר לו, לא חבוב, אתה לא יודע איפה הסוף, הסוף הוא עוד רחוק מאוד מזה. זה state of mind שאני מאמץ לעצמי, והרבה גם בזכות מה שאתה עושה, והדמות שאתה, כי אתה חי את מה שאתה רוצה להביא. אבל אני רוצה, רק כדי לסכם את העניין של ההישגים, אז קיבלת מר ישראל, ומה היעדים שלך להלאה?
קודם כל, אני רוצה להיות דמות עולמית בתחום. אני רוצה להיות הכי טוב בתחום שלי, ב-heavyweight class, שזה המשקל גבוה. זה מתחלק להרבה קטגוריות, זה יכול להיות בקטגוריות כוח, וזה יכול להיות בקטגוריות של סטטי, שזה החזקות כמו דגל, כל הדברים האלה. אני רוצה שיהיה לי שני סיי גינס, בין אם זה דגל ובין אם זה דגל, לעליות מתח תוך כדי דגל. כמובן, בן אדם צריך כאילו קודם כל, אתה יודע, קודם כל אני בונה את הדרך שאני בטוח בה, אחרי זה דברים מתחילים לבוא.
עד כמה אתה קרוב לשם אם מותר לי לשאול?
את האמת לא כזה קרוב, אבל עוד משפט שאני באמת מאמין בו, אני אולי עוד לא שם, אבל אני יותר קרוב מאתמול.
אז אני רעיין אותך, אני מזמין רעיון ראשון אחרי שתזכה בשיא הגינס.
יאללה, חייב.
יאללה, פיקס.
עכשיו, בחודשיים הקרובים לא משנה באיזה תאריך, ממש לא משנה באיזה תאריך, כי אני אוהב להיות מפוקס. בחודשיים הקרובים יש לי תחרות שאני חייב לזכות בה. אם אזכה, אז יש לי כרטיס טיסה לחול, לתחרות בעוד תחרות עולמית, זה יהיה היעד הראשון שלי ברמה עולמית. אז כאילו,
איך מתכוננים לתחרות כזאת?
את האמת, קודם כל, התזונה חייבת להיות פרפקט. כאילו, אני עכשיו נמצא, כאילו, מי שעוזר לי זה מישהו בשם סער סוכר. הוא נחשב אחד המפתחי גוף הכי טובים בארץ, ever. הוא בגיל שלי, דרך אגב. הוא בן אדם מוצלח ברמות. גם יש לנו כזה הרבה במשותף, גם הוא עבר תאונה, ואז ככה הוא התחיל את הדרך, גם הוא אומן לחימה. אז קיצור, תמיד מצאתי כאילו שהוא הבן אדם שאני מסתכל עליו במראה, מאוד מאוד דומים אחד לשני, בכל מה שאנחנו עושים. אז קיצור, הוא מכין אותי מבחינת כל מה שקשור לתזונה ופוזינג וכל הדברים האלה. אז זה מבחינת ההכנה, וחוץ מזה צריך לשמור על מנטליות כאילו ברמה הכי גבוהה שיש.
וסטריט וורקאוט זה עבודה שהיא כמעט תמיד רק עם משקל גוף, או איך זה עובד?
סטריט וורקאוט יותר, כאילו, כבר ב-2021, זה יותר, נגיד, תרגילים מסוימים, שהם בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? הם 99% משקל גוף, ואז יש לך את ה-upgrade, שזה העלייה ברמה, שזה ה-street lifting. street lifting זה כאילו כל פעם שאתה שם עליך משקל. אבל תכלס, אם תשאלו אותי, לא באמת צריך. כי התנגדות זו התנגדות. כאילו, יש אנשים שאומרים לך שמשקל גוף זה לא באמת המקור להתפתחות שרירים באמת. אבל תחשוב על זה, תביא לי את הבודיבילדר הכי גדול בעולם, תגיד לו, פשוט תעשה דגל, או תעשה עליות מתח ביד אחת, או תעשה ויקטוריאן, תחפשו את הויקטוריאן בגוגל, אתם תבינו שאף בודיבילדר בעולם לא יצליח לעשות את זה, לא משנה עד כמה שהשרירי בטן שלו חזקות, כן.
שרירים חזקים.
שרירים חזקים. אז פרונט לבר, בק לבר, תרגילים אולימפיים, תרגילים על טבעות. תחשוב שלפעמים אני נותן לכם, אפילו אתה יכול להגיד מהניסיון שלך, לפעמים אני נותן לכם תרגילים שבאמת לא מצליח לעשות יותר מחמש חזרות, וזאת המטרה שלי, שבאמת הגוף יגיע להקצה היכולת רק ממשקל גוף, וזה אפשרי, וזה כל פעם אפשר להקשות. כאילו, אוקיי, עשית מתח יד אחת, סבבה, אין בעיה, יאללה, תחזיק למעלה שלוש שניות. אז אתה מבין? כאילו, זה אף פעם לא ייגמר, וזה לא באמת צריך משקל, זה חרטה, זה פשוט חרטה.
מעניין, כי באמת אפשר, זה עניין של כמה אתה רוצה...
להיות כזה מדויק.
מדויק, בדיוק, זה המילה שאני
אומר. אז זהו, יש אנשים שפחות מעדיפים, שמע, זה גם אופי, כאילו, לא שאני לא מכבד, נגיד, ספורטאים בתחומים אחרים, זה פשוט כל אחד ומה שהוא אוהב. אבל כאילו, נגיד, אני, אם תביא לי משקולת, בוא נגיד, ואני אראה את עצמי עומד מול המראה, מזיז שריר אחד, אני אגיד לעצמי, למה הדופק לא גבוה? למה אני מזיז רק יד אחת? למה אני עכשיו לא עומד להתעלף? כל מיני דברים כאלה. אז יש אנשים שיותר מעדיפים כזה את זה, שזה סבבה. אנחנו בתחום של הסטטיסטיקה, אנחנו באמת כאילו אוהבים ללכת על כל הקופה, ממש. תרתי משמע.
מדהים. זה, אני אגיד לך, זה, נגיד, עד היום אני זוכר את הערב סרט הראשון שעשיתי בחיים. אני זוכר, לא זוכר בין כמה הייתי וזה, הייתי כנראה חסיד קטן, אבל זוכר שביקשתי מאמא להזמין פיצה וישבתי כי ראיתי פרסומת של קונן הברברי, סרט של הרקולס.
וואו, וואו.
וזה היה הסרט הראשון שישבתי עם פיצה.
של לא משפזגר.
בדיוק.
וואו.
כשאתה רואה דמויות כאלה, נגיד רוקי, אתה לא יכול לראות דמות כזאת, ולדעתי זה אוניברסלי לכל ה...
חד משמעית.
לכל הגברים. לא יודע אם זה שוביניסטי מאוד מה שאני אומר, אבל אתה לא יכול לראות את זה ולהיות אדיש לזה.
של חד משמעית.
בן אדם כזה שקם ונלחה, זה לא ש... ברור לך שהוא לא נהנה מזה, אבל הוא חייב לעשות את זה, ו... יש הערצה מאוד גדולה למישהו שיש לו גוף כמו שלך, כי זה מעיד על, 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 על האישיות, על הבן אדם, על הזה, אבל איך זה, איך זה להסתובב עם הגוף שלך, נקרא לזה ככה?
שמע, זה... אני אגיד לך את האמת, אני באמת מתגאה בזה, באמת. יש אנשים שמסתכלים על זה כלעוף על עצמנו וזה, אבל זה לא נכון. אתה, יש עוד משפט שאני באמת חולה עליו, אם עכשיו אתה נכנס לחנות הכי יוקרתית בעולם, חנות בגדים, אתה קונה בגדים ואתה יודע ש- you only live once. כאילו אתה עכשיו דפקת קנייה מטורפת שאתה כאילו באמת הולך להתגאות בבגדים האלה. אז השאלה שלי היא כזאת, האם תשאיר אותם בארון? חד משמעית לא. אז כל הזיעה, הדם, הספרינטים, דופק גבוה, למשך 12 שנים, שאם תחשבו את זה, בטוח תגיעו למעל 50 אלף, אם לא 100 אלף אימון, אני בטוח לא אשאר עם מעיל כל הקיץ כמובן, ואני באמת גאה במה שעשיתי עד עכשיו.
זה שלך, תרוויח, אני אומר דווקא להפך, תעוף על זה. אולי עוד אנשים ירצו לעוף על זה, כי הם צריכים פשוט להבין שאפשר לעשות את זה, ואפשר לעשות את זה בכיף.
נכון.
אז we established, אנחנו ביססנו את זה שאתה חנון.
כן,
אז זה ספר שאתה אוהב להמליץ עליו לאנשים.
שני ספרים יותר נכון. בוא נראה אם יש עוד אחד. לא, שני ספרים יותר נכון. ספר הראשון של דיוויד גגינס, Can't Hurt Me, אתה לא יכול לפגוע בי. דיוויד גגינס הוא ההשראה הכי גדולה שלי בחיים, ויש לי רק שתי השראות בחיים. השראה השנייה היא אבא שלי.
אז לפני זה קודם תסביר מי זה דיוויד גגינס, איך שאתה רואה אותו.
אז דיוויד גגינס בעיניי הוא הבן אדם הכי מכונה שיש בעולם. אז דיוויד גגינס הוא דמות מאוד 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 משמעותית בעולם הזה. בתור ילד קטן אבא שלו היה מתעלל בו ברמה הזויה. הוא הגיע למצב שהיום אנשים מספרים שדיוויד גגינס הוא לא באמת אנושי, כי הוא לא באמת מרגיש כאב. אבל בעיניי הוא כן מרגיש כאב, אבל פשוט הכאב הוא לא באמת משהו משמעותי מבחינתו. דיוויד גגינס הגיע למצב שעשה שינוי מטורף ממשקל מאוד מאוד גבוה למשקל מאוד מאוד נמוך בתקופה מאוד מאוד קצרה. הוא הגיע למצב שהוא עשה 320 קילומטרים בריצה, שבר את העקב של הרגל אחרי כל ה-320, המשיך לרוץ על עקב שבורה, ותחשבו עד כמה שזה מטורף, תנסו להשוות את זה לחיים שלכם, אתם תבינו עד כמה שהגוף האדם לא באמת מסוגל לעשות דברים כאלה. מה שמצחיק בדיוויד גגינס, שכל פעם, כל פעם שהוא יוצא לפעילות, הגוף שלו פורש לפניו. שזה משהו באמת באמת אכזרי במיוחד לפי דעתי, ואומרים לכם שאל תצאו בקור להתאמן, אל תצאו לרוץ, כי אתם עלולים לחטוף היפותרמיה. דיוויד גגינס כל שני בקרים בחורף רץ 15 קילומטר, אחרי זה הוא מחפש אגם שמלא בקרח, הוא שובר את הקרח ונכנס ופשוט חוצה אותו. זה אחרי 15 קילומטרים של ריצה. דיוויד גגינס עשה ב-17 שעות 4,000 מתח, והידיים שלו פשוט הפכו להיות כאילו שנכנסתם לחנות של בשר וביקשתם פשוט בשר חתוך, זה הפך להיות ברמה כזאת, והוא המשך לעשות על זה מתח, ופשוט עשה כל כך הרבה דברים מטורפים שאף אחד בעולם לא הצליח לעשות. עכשיו, כשאני מעריץ בן אדם, אני לא סתם מעריץ אותו. כאילו, יש הרבה אנשים שאני חולה עליהם באינסטגרם, ביוטיוב, בכל מיני דברים כאלה, אבל האנשים שאני מעריץ, עובדה, יש רק שניים בחיים שלי, ואני כבר מתאמן 12 שנה, אז אנשים שאני מעריץ, יש לזה סיבה ענקית. זה פשוט אנשים שבאמת הצלחתי לראות את העקרונות הכי עמוקים שיש להם. אז אלה האנשים שאני מעריץ, ודיוויד גגינס הוא ממש השראה ענקית מבחינתי.
אוקיי, ואמרת אבא שלך?
נכון. אוקיי. אז אבא שלי הוא ההשראה השנייה שלי בחיים, בטח ציפיתם שההשראה השנייה תהיה, לא יודע, ארנולד שוורצנגר או משהו, אבל זה ממש לא. אבא שלי זה אחד האנשים שהכי הבינו אותי בתקופה הכי קשה שהייתה לי. עכשיו בואו נעשה קצת סדר, כן? זה אבא שלי, כאילו אני אומר שזה אבא שלי, כאילו נגיד את זה כך, הוא ההשראה הכי גדולה, כי פשוט לפעמים אנחנו, יש אנשים מסוימים שכן מצליחים להתחבר למה שאתם עושים בתקופה הכי נכונה, ומפה מתחילה להתפתח מערכת יחסים יחסית מאוד מאוד טובה. אז בתקופות הכי קשות שהיו לי, בקונפיוזינג פירווידס, בתקופות שהייתי באמת הכי לא יודע מה לעשות, או שפשוט
מבולבל.
ממש מבולבל ונמצא הכי למטה בחיים, הוא ידע להרים אותי גם כשזה לא מדובר בתחומים שהוא מבין בהם. כאילו גם בספורט מצאתי תמיכה אדירה, והוא כאילו ידע לעשות את זה כאילו שהיה מוכן לכל תרחיש שעומד לבוא. וזה גם מבחינת תמיכה, זה גם מבחינת תמיכה מדהימה והערצה בתור ילד קטן. כאילו בתור ילד קטן לדעת שאתה מעריץ אבא שלך, לפי דעתי זה, יש לי איזו סיבה ענקית, וזה פשוט מדהים. כאילו זה באמת מדהים.
והוא עשה את זה יפה עם כל האחים שלך תכלס.
הוא עשה את זה מאוד מאוד יפה, וליווה אותי לכל דבר, מבחינת תחרויות, מבחינת הכל. כאילו הם לא יודעים שאני עומד לתחרות דרך אגב, כאילו רק אתם יודעים נראה לי עד עכשיו. ואחת הסיבות שהם לא יודעים, כי אני יודע שהם יבואו אם הם ידעו, ואני לא רוצה שהם יבואו, כי אני רוצה לנסות משהו שכבר חקרתי בחצי שנה האחרונה, של להיות לבד שם. כאילו תחשוב על זה, שאם אתה עכשיו לבד על הבמה, אתה לא חושב מה יקרה אם אפסיד, בטח הם יתבאסו על זה, ואתה כאילו לבד, אתה יודע שאתה נותן את המקסימום והכל בסדר, ואחרי זה אתה מספר שוואלה נתתי את המקסימום והייתה לי תחרות אתמול וזה, זה מה שהולך לקרות באמת.
ואוקיי, ומה, יש לי מיליון שאלות על אבא שלך, אבל זה לא הולך להיות שיחה על אבא שלך, נגיד רק מה הוא עושה בחיים באמת?
אבא שלי, את האמת, הוא נכה עבודה, הוא לא עובד. היה לו לפני מעל 20 שנה, היה לו תקרית כזאת בעבודה, שמאז הוא נכה עבודה, אבל
אז הוא אבא במשרה מלאה, שזה
מצוין. חד משמעית, חד משמעית.
זה אני אגיד לך, מהצד שלי, כשהילדה שלי נולדה, פיתרו אותי שבועיים אחר כך מהעבודה שלי, וזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי, כי הייתי בעבודה שלא ממש רציתי והיא לא רצתה אותי, אז הכל טוב. אבל ליוויתי את הילדה שלי בכל שלב בחיים שלה. היום אם אתה רואה, אז כאילו התחלתי לעבוד כזה מהבית, והייתי, נראה לי הגבר שהכי חיתל את הילדה שלו, והכי טייל איתה, והכי זה, לא הייתי מחליף את זה בשום דבר בעולם, ואם נראה לי תראה אותי עם הילדה שלי, אתה תראה שיש שם קשר מיוחד, כי אשכרה הייתי שם. ואני קצת מרחם על אנשים שאתה יודע, זורקים את הילד שלהם והולכים ורואים אותו בסוף יום לבוא לקרוא לו סיפור לפני שינה, ויש אנשים שאין להם את זה גם.
זה עצוב לי מאוד.
לגמרי, אנחנו מאבדים איזה משהו מהאנושיות. כאילו, זה כמו שאתה אומר, זה גם לעוף על עצמך הזה, כאילו אתה יודע, אתה נראה יפה, אתה זה, יש לך את כל הסיבות לעוף על עצמך והרווחת את זה ביושר, ועדיין יהיה איזשהו משהו שיבוא להגיד לך, שמה, אולי אל תשים את זה בפרצוף של אנשים, זה לא נעים.
כן.
זה
חד משמעית.
אוקיי, אז מה הספר השני?
הספר השני זה Operation Red Wings, בעצם זה, על זה הספר, אבל קוראים לספר Lone Survivor, השורד האחרון, השורד הבודד יותר נכון.
זה ג'וקו ווילינגס, לא?
אני חושב.
שעשו עליו סרט.
כן, נכון מאוד, נכון מאוד. אז בטוח ראיתם את הסרט השורד הבודד של מרקוס, מרקוס לוטריאל, שזה שישה חיילים באפגניסטן מהאריות הים, היחידה הכי טובה של הצבא בעולם.
שגם דיוויד גוגינס היה שם.
הוא היה במחלקה שלהם, הוא היה אמור להיות שם, אבל הוא לא היה.
לא, אז נראה לי שלא שמעת את הסיפור. כן היה, הוא נשאר איזה 20 שנה בצבא.
כן, אתה מתכוון על היחידה, לא על האופרישן.
לא, על היחידה, על הנאבי סיז.
אוקיי, כן, כן, כן.
כי יש לך איזה, אני מנסה להגיד שיש לך איזה משהו עם הנאבי סיז.
כן, אז זהו, אז שדיוויד גוגינס היה, אני יודע, אבל חשבתי שהוא היה במבצע, אבל לא. אז כן, יש לי משהו, יש לי משהו עם בני אדם שלוקחים הכל לקצה. נגיד את זה כך. כאילו, שם דוגמה באותה רמה הייתי יכול, וואי, הלכתי על הכל דבר עכשיו. באותה רמה הייתי יכול להריץ את ה, איך קוראים להם? איך קוראים להם של רוסיה?
ספצנז.
ספצנז, אבל פשוט הם לא מפרסמים כלום, אז זה לא משנה לי. קיצור.
לא, גם יש משהו במה שאתה אומר, כי אני גם הייתי לוחם, הייתי בעוקץ, לא יודע אם דעת. והצבא הוא נהדר מהקטע הזה, כי הוא לוקח אותך מהבית הנוח והטוב שלך, ומפגיש אותך גם עם הקצה שלך, של הנה כך, תדחוף את זה עד הסוף, תראה אם אתה מספיק רוצה את זה או לא. וזה הכל עניין של אם אתה מספיק רוצה את זה או לא. זה הקטע הזוי.
כן.
כי יש גם איזה משהו באמונים שלדעתי מאוד קיים גם בחיים עצמם. וזה שאנשים קצת לא מבינים את העניין של להשקיע זמן לטווח, הריבית דריבית מה שנקרא, נכון. לטווח רחוק. של כאילו תתאמן. אם תפסיק להתאמן אז כאילו הפסדת את הקרב. אבל אם כל שבוע תשתפר אפילו במשהו אחד. נכון, לא יודע מה.
נכון מאוד.
וזה מצטבר וזה ממשיך וזה לא עוצר. וזה אמיתי גם לחיים עצמם, אז יש קשר מאוד גדול בין לבחור לחיות חיים בריאים לבין להיות בן אדם שהוא בריא גם לעצמו, גם לסביבה שלו וגם לחברה. הנה עובדה, אני מעריץ אותך, כאילו אתה דמות שוואלה, אני אומר, זה בן אדם, בחר את העקרונות שלו והוא הולך לפיהם עד הסוף ואני אוהב את זה שאתה לא מתבייש בזה, אני מת על זה.
כן, תודה.
אז אמרנו שיש לך איזה עניין עם הנאבי סיז.
נכון, אז נחזור לספר, נכון?
כן.
אז מרקוס לוטריאל זה המפקד בין שישה חיילים שמה. הם נוסעים לאפגניסטן בתקופה בשנת 2004, הם רוצים להוציא מידע על בן לדן, ואז משהו מסתבך שמה, שהם נכנסים לסוג של תצפית כזאת, ואז פתאום מופיעים מולם ממש לידם רועי צאן. קבוצה של רועי צאן, ואז כאילו הם היו מוכרחים לתפוס אותם, להחליט ביניהם מה הם צריכים לעשות אותם. מצד הייתה התלבטות ראשונה, שאם הם יהרגו אותם או יעלימו את הראיות, אז זה נגד החוקים של ארצות הברית ונגד החוקים של
לחימה.
ממש, כן, war crimes וכל הדברים האלה. מצד שני, אם ישחררו אותם, אז כנראה שהם ילשינו עליהם. אז לצערנו, הם הלכו על האפשרות השנייה שישחררו אותם, הם השתמשו באנושיות, וטענו שכאילו רצו לעלות לאזור גבוה, לנסות לתפוס קליטה או משהו כדי לעשות אבורט למשימה. אז בקיצור, לא היה להם מזל, מרפי שיחק את התפקיד יפה שם, ולא היה להם קליטה שם. תוך שעה, שעתיים, היה להם מערב של 100-150 טליבן, שאתם בטח מכירים את הטליבן ממה שהולך עכשיו באפגניסטן, והם היו שישה חיילים. אפשר להגיד שזה באמת, תנסו לשים לב עד כמה שזה מתחבר עם הסיפור של ספרטה, כי אז הם היו 300 נגד 2 מיליון נראה לי, ועכשיו הם 6 נגד 300, אז כאילו בסוף כל החיים שלי מתחברים. ואז מה שקרה זה שכמובן הם לא סתם לוחמים, הם נלחמו מאוד מאוד טוב, ובסוף רק אחד מהם שרד, שזה מרקוס לוטריאל. מרקוס עשה דברים הזויים, ובאמת, כאילו כל פעם שקראתי, כל פעם שאני בחלק מסוים בספר, אני קורא מה באמת קורה לו, אני באמת מתחיל להבין עד כמה שאנחנו מסוגלים ומסוגלים ועוד פעם מסוגלים, מבחינה פיזית, אבל יותר מזה מבחינה מנטלית. מרקוס הגיע למצב שהוא חטף כדור בגב, התגלגל מהר, ממש הר, לא צוק. ואחרי זה פשוט הגב שלו נשבר, חתך את הלשון תוך כדי גלגול, ירו לו בגב, ברגליים בעצם, ברגל עוד פעם. עם כל זה, מרוב שהוא רצה לשרוד ולראות את אמא שלו, איך שהוא מתאר בספר, הוא היה צריך לסחול 10 קילומטרים. עכשיו, בצבא זכלתי 300 מטרים והבנתי עד כמה שזה קשה.
כן.
ושלא נדבר על העובדה שברוך השם הייתי בריא. עכשיו, מרקוס זכל 10 קילומטרים עם כדור בגב, כדור ברגל, לשון חתוכה, וימים שלא שתה מים, ועם טראומה שהחברים שלו מתו מול העיניים, הוא פשוט זכל 10 קילומטרים כדי לשרוד, והוא באמת שרד את זה. אחרי תקופה פשוט מצאו אותו קבוצה של הכפריים שם מהאזור. יש להם מיני מנהג כזה, שאם מישהו מבקר אותך, כאילו בכפר שלך, אתה חייב להגן עליו בחיים שלך. יש על זה כאילו כתבה רצינית, שכחת איך קוראים למנהג. אז קיצור, גם לא נשכח את העובדה שהם לא חולים על הטליבן שמה. ואז מה שקרה זה שמרקוס נחת בכפר שלהם, למזלו, אחרי 10 קילומטרים זחילה, והם כאילו מצאו את עצמם באמת מממשים את המנהג. הגענו עליו, הכל טוב ויפה, ואז אחרי זה... אחרי זה הוא שרד וחלצו אותו. עכשיו, זה סיפור פשוט תהזוי ומדהים. וזה באמת חיזק לי את החיים בצורה ממש הזויה.
כן. כי א', זה שוב פעם העוצמה המטורפת הזאת של הגוף והנפש, ולאנשים מסוימים, כאלה שאנחנו קוראים להם יחידי סגולה, או אנשים זה, הנה היום קראתי בבוקר, קמתי, אנחנו ביום שבת, אז אני בדרך כלל קם לקרוא ספר, והנה ציטוט מהספר. כבוד עיוור לסמכות הוא האויב הגדול ביותר לאמת.
וואו.
מי אמר את זה?
נו.
איינשטיין.
וואו.
כן, איינשטיין לא מצא עבודה אחרי שהוא סיים את התואר, בגלל שהוא זלזל כל הזמן, זלזל ככה ראו את זה המרצים וכל האנשים שהוא רצה שהם, שיעבוד אצלם, אז כזה הוא היה שולח להם מאמרים ומנסה לדבר איתם מתוך עניין של בוא, כאילו, עזוב את האגו, בוא נדבר כזה על התורות, בוא נדיין, אבל אנשים כזה אוהבים ללכת לפי סמכות מסוימת, לפי חוקים מסוימים, ומי שמצליח זה מי שיוצר את החוקים שלו בכוחות עצמו, ולא זה שהולך לפי החוקים, כי השינוי יקרה תמיד בשוליים, הוא לא יקרה באמצע, הוא לא נכון. יקרה בביצה הזאת של הבינוניות שלצערי חוגגת אצלנו. בגלל זה אני שמח מאוד על זה שהסכמת לבוא לפה, היה לי כיף מאוד לארח אותך ולראיין אותך, ואני אמשיך לעקוב אחריך וגם לקלל אותך אחרי האמונים, אבל אין מה לעשות, זה הדרך שמחר. כן. אז לואי הספרטני, היה לי עונג רב לארח אותך, תודה רבה, ונתראה אחרי אסי גינס.
נתראה בטוח, לא לשכוח להתאמן, חברים.
יאללה, ביי ביי. זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים, תודה רבה לכם על ההקשבה ועל הזמן שהקדשתם לשמיעת הפרק. אני מעריך את זה מאוד ושמח שאתם איתי במסע הזה. אם אהבתם את התוכן, אז תנו בלייק. זה עוזר לתוכן להגיע לעוד אנשים ומקדם את הערוץ. אם יש לכם הערות, תיקונים או הצעות לשיפור שעלו לכם בזמן ההזנה לפרק, אשמח אם תכתיבו לי בתגובות או בפרטי. וכמובן, אם הרגשתם שהתוכן היה משמעותי עבורכם ויש בו ערך, אז אשמח אם תשתפו אותו עם כמה שיותר אנשים שצריכים לשמוע אותו. לסיום, אני מזמין אתכם לקחת חלק במרד החליפים. אתם מוזמנים לתמוך בעשייה שלי בעזרת אפליקציית ביט או פייבוקס, לפי הפרטים שמופיעים בתיאור של הפרק. תמיכה שלכם מאוד משמעותית ועוזרת לי להמשיך להפעיל את הערוץ. בנוסף, אם יש לכם או אתם מכירים אדם עם סיפור מיוחד או תוכן מומלץ, או אם יש לכם כישרון מיוחד שבא לכם לדבר עליו, אתם יודעים איפה למצוא אותי. תודה רבה ולהתראות בפעם הבאה.